יום חמישי, כ"ט שבט תש"ע, א' שלישי לפברואר 2011, שורו של הרב מיכאל אברהם מכפר דוב.
יש פה כמה דפים שחשבתי שכדאי לראות להקדים. הפרק עוסק בדקדוקי מצוות. אין פה השמטות, זה לא צילום של השמטות, עוד לא ראיתי. הפרק עוסק בדקדוקי מצוות, ומה המשמעות שלהם, איך צריך להתייחס אליהם. אולי כדאי להתחיל משני קטעים. יש בדף שיש בו קטעים, יש בו דף אחד שיש קטעים מהרב קוק ודף שני מורה נבוכים. בקטעים מהרב קוק שקיבלתי מיובל מתודה באחד השבועות הקודמים, אז כדאי לראות אולי את שני הראשונים בשלב זה. כותב ככה: כמה דקדוק הפרטים ההלכותיים והפלפול מאחירים לפעמים את רוחי השואף לגדולות ולכללות, לכללים. ומכל מקום צריך אני להתגבר ולהכשיר את עצמי הכשרה הגונה, שיהיה ראים גם כן לבירור הלכה, ולפעמים גם לפלפולים רגילים, כי סוף כל סוף לא ישנה אדם ממנהג המקום, וממידת דרך ארץ היא שלא להיות ער בין הישנים ולא ישן בין הערים, וכשמקבלים איזה הגבלה מצד מידת דרך ארץ, באה ההרחבה הרוחנית אל הנפש מצד הרעיון הגדול העצור בכלל מידת דרך ארץ, המתקן את התרבות הכללית של הבריאות. הוא מתאר כאן, ויש פה עוד, יש עוד קטעים שהוא מדבר על זה, עד כמה זה מציק לו העניין הזה של הפרטים. הוא לא מסתדר עם זה, הוא ככה נפשו שואפת אל הממדים הרוחניים יותר, ולא אל הפרטים הטכניים של ההלכה, אל הדקדוקים הקטנים שהם לכאורה חסרי טעם, וזה סתם מין עיסוק בדברים קטנים, כן? דבר קטן הוויות הבאי ורבה, ודבר גדול מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז הרב קוק הוא איש של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ופחות של הוויות הבאי ורבה, ככה לפחות הוא מעיד על עצמו. אבל יש לו איזשהו נימוק בסוף, שכיוון שדרך ארץ זה לא להתעלם ממה שהסביבה עושה, צריך להשתתף במה שהציבור עושה, אז לכן בכל זאת צריך לעשות את זה. ואחרי זה הוא ממשיך עוד צעד והוא אומר, ומי שממלא את החובה הזאת של הדרך ארץ, בסופו של דבר תבוא גם איזושהי הרחבה רוחנית אל הנפש בעקבות העיסוק בפרטים. זאת אומרת, הוא לא נעצר באמירה שזה רק איזושהי חובה טכנית כדי לא לצאת מן הכלל. זה מתחיל, הוא מתאר פה מצב פסיכולוגי, לאו דווקא גישה פילוסופית. זאת אומרת, הוא לא, השאלה מראש, עוד לפני התשובות, השאלה מראש היא שאלה פסיכולוגית. זאת אומרת, הוא מתאר פה איזושהי מצוקה. זאת אומרת, אני לא מסתדר עם הפרטים האלה. לא שהפרטים לא חשובים, זה לא המוקד של הדיון, אלא יש לי איזושהי מצוקה. אז הוא אומר, המצוקה הזאת, קודם כל בסדר, אין ברירה, צריך להתגבר ולא לצאת מן הכלל, לעסוק בפרטים ובדקדוקי ההלכה, בוודאי בבירורי ההלכה, אבל גם בפלפולים. אבל אחרי שעושים את זה מצד מידת דרך ארץ, פתאום מגלים גם איזושהי נחת רוחנית שיוצאת מן העניין הזה, כי יש איזשהו רעיון גדול שעצור בכלל מידת דרך ארץ. שימו לב, לא הרעיון הגדול שעצור בפרטים, אלא הרעיון הגדול שעצור במידת דרך ארץ. כיוון שהוא נוהג בדרך ארץ, אז זה עצמו מביא לו איזושהי הרווחה רוחנית. הוא לא מגיע כאן לשלב שבו הוא אומר שהפרטים עצמם גם נותנים לו משהו אמיתי. זה לא. זאת אומרת, הוא נשאר בזה שבעצם העיסוק בפרטים זה בגלל שצריך להיות עם דרך ארץ לסביבה. באופן עקרוני הוא לא היה רוצה לעשות את זה. עוד פעם, לא בטוח, זה לא חשוב, אבל הוא לא היה רוצה לעסוק בזה. רק אחרי שהוא כבר עוסק בזה בגלל מידת דרך ארץ, עכשיו זה כבר מביא לו איזושהי הרווחה רוחנית. אבל עדיין, אחרי כל הדיון, נדמה שהוא לא, לפחות לא מצביע על ערך שיש באמת בפרטים.
ומה עם מצוות תלמוד תורה?
מה?
מצוות תלמוד תורה?
חושב מצוות תלמוד תורה בדברים הגדולים, גם זה מצוות תלמוד תורה. אדם לומד במקום של ליבו חפץ.
זה מעבר למצוות לימוד תורה, זה לדעת מה לעשות.
לא, לכן הוא אומר, בבירורי ההלכה בסדר, אבל הוא אומר גם בפלפולים, הוא אומר אחרי זה,
לפעמים גם ראוי גם כן לבירור הלכה, ולפעמים גם לפלפולים רגילים. זאת אומרת, מדובר פה לא רק בדברים שדרושים לבירור הלכה, למרות שאני לא בטוח שבעיניי אישית לפחות אני לא בטוח שבאמת יש הבדל בין שני הדברים. פלפולים רגילים, זה בירור הלכה, מה זה פלפולים? אין הכוונה פלפולים לאסתטיקה, כמו שעשו פעם שיטת הפלפול. אני חושב לפחות, אבל...
כל השוטים זה פלפולים, לא?
כן, אז זה טוב, זה כבר שאלה איך מגדירים את זה, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון.
יש ספר כזה או
לבעיות.
מה?
יש ספר כזה או על המשנה ברורה, והוא כותב, מזהיר בהתחלה שזה הכל לא להלכה, שלא יפסיקו הזמן.
כן, זה כמו בשני הלכות, זה ידוע. שאין להורות הלכה מתוך הספר הזה, שכל הספר הוא רק פסקי הלכות, שום דבר חוץ מזה. אז שמה זה נכתב, אני לא יודע. טוב, אם מישהו עושה ברור, אני מבין. אומר, תשמע, אל תשמור על המסקנות שלי, אבל אני רוצה לשכנע אותך. יש לי נימוקים, יש לי ראיות. אני מבין, זה ספר שאני מוכן לקבל שכתוב בהתחלה, אל תפסור. אבל לכתוב ספר שהוא כולו פסקי הלכות ולהגיד, אל תורה הלכה מתוך זה, בשביל מה אתה מדפיס את זה? בשביל הנימוס, אני לא יודע בדיוק למה כותבים את זה. אף אחד כמובן גם לא שם לב, כולם פוסקים הלכה מתוך זה. טוב, בכל אופן, זה קטע שככה מצביע על המימד היותר פסיכולוגי של העניין, של הרב קוק קשה עם העיסוק בפרטים. מצד אחד הוא לא אומר שאין בזה ערך, הוא רק אומר שקשה לו. אבל גם בתשובה כתוצאה מזה, הוא לא אומר שיש בזה ערך. הוא רק אומר, לא ערך, אני מתכוון, כשלעצמו. זה דרך ארץ, צריך לא לצאת מן הציבור. אבל הוא לא אומר שיש בזה, כן?
למה צריך דרך ארץ?
אם כל הציבור עוסק בזה, אל תעסוק בדברים אחרים, אל תגיד שזה לא בשבילך. כן, מי שיושב בישיבה, כולם לומדים הוויות הבית ואבא, והוא לומד תנ"ך כל היום, מהבוקר עד הערב. אז הוא אומר, זה לא דרך ארץ, זאת אומרת, לימוד תורה זה לעסוק במה שהציבור עוסק. טוב, אפשר להתווכח על זה, אני מסכים, בטח היום, אבל עוד שפעם גם תפסו את זה אחרת, את הדרך ארץ. טוב, בכל אופן, בחלק השני והשלישי, הוא כבר נכנס יותר לשאלה המהותית, זאת אומרת, מה באמת יש בפרטים, לא את המצוקות הפסיכולוגיות ואת הפתרונות שהוא מוצא לעצמו, אלא מה באמת יש בפרטים. אז אליהם נגיע יותר מאוחר. אני רוצה עכשיו לחזור, עוד לפני שאני אכנס לספר פה שלנו, אני אתן איזושהי הקדמה קטנה. ברמה העקרונית אפשר למצוא לפחות שתי גישות ביחס לשאלה מה התפקידם של פרטי ההלכה. לא מדבר על היסודות ההלכתיים, חובה לשמור שבת, איסור כליים, לא על זה אני מדבר. אני מדבר, גם על זה אפשר להתווכח, אבל אני מדבר על הפרטים שנמצאים בתוך המצוות. יש תפיסה שאומרת שכל פרט יש לו משמעות. זאת אומרת, זה פרטים שנגזרים מהרעיון של המצווה. כל פרט הוא מהותי, לא יכול היה להיות אחרת. ושיטת הרמב״ם היא לא כזאת, שיטת הרמב״ם היא שהפרטים הם בעצם שרירותיים. העיקרון הבסיסי הוא כמובן עיקרון נכון, ושיש לו מטרה ותכלית ותועלת, אבל הפרטים שמתלווים אליו הם פרטים שרירותיים. כמובן ששתי התפיסות האלה יקרינו על איך אמורים להתייחס אל הפרטים האלה. כי אם הם שרירותיים זה עניין אחד, אם הם מהותיים, עניין אחר, אז יש הרבה מה ללמוד מהם. אז לכן ברור שזה בעצם עומד ברקע הדיון של מה, איך להתייחס פסיכולוגית או מהותית לפרטים האלה, כי צריך להבין מה באמת יש בפרטים האלה. האם באמת יש בהם משהו מהותי שאפשר ללמוד ממנו, או שלא, בעצם זה רק עניין טכני. אז אני רוצה טיפה לדבר על העניין הזה, ואחרי זה לחזור חזרה לדברים של הרב קוק. הרמב״ם, וכאן אני מגיע לדף השני אצלכם, הרמב״ם כותב, אני אתחיל בחלק ג' פרק כ"ו, זה העמוד של בו קטע אחד. טעמי פרטי המצוות, אני קורא לזה. אז הוא אומר, כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה, אם העשה והתעלה נמשכים אחר חוכמה, או אחר הרצון לבד, לא לבקשת תכלית כלל, הוא מדבר כאן עכשיו על העקרונות בכלל, האם מעשיו של הקדוש ברוך הוא, או המצוות שלו והמעשים שלו, האם זה באמת כל דבר יש לו איזשהו טעם מהותי, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כי כך נכון לעשות, או כי הוא החליט באופן שרירותי לעשות את זה, ואין טעם. למשל, אין טעמים במצוות, או אין טעמים במעשים של הקדוש ברוך הוא. כן חלקו זאת המחלוקת בעצמה במה שנתן לנו מן המצוות. כמו במעשים, כך גם במצוות. שיש מי שלא יבקש לזה סיבה כלל, ויאמר שהתורות כולם נמשכות אחר הרצון לבד. איזשהו רצון שרירותי של הקדוש ברוך הוא, זה לא באמת מועיל. אין לזה באמת סיבה אמיתית. הקדוש ברוך הוא החליט מן גזרת הכתוב כזאת. ויש מי שיאמר שכל מצווה והזרה מהן נמשכת אחר החוכמה, והמכוון בה תכלית אחת, ושהמצוות כולם יש להם סיבה, ומפני התועלת סיבה בהם, והיות לכולם אילה, לכולם יש סיבה, אלא שאנחנו נסכל אילת קצתם, ולא נדע אופני החוכמה בהם. כן, אנחנו אולי לא מבינים, אבל ודאי שבכל דבר יש סיבה. והוא דעתנו, כולנו ההמון והסגולות וכתובי התורה מבוארים בזה, חוקים ומשפטים צדיקים, כן, זה, והוא דעתנו הכוונה, הרמב״ם דוגל כמובן בשיטה השנייה, שלכל דבר יש סיבה, יש מקומות שבהם הוא כותב אנשים עושים את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבריאותיו, זה לא בפרק הזה, עושים את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבריאותיו, כיוון שאנשים לא עושים דברים סתם בלי סיבה. אז הקדוש ברוך הוא כן עושה דברים סתם בלי סיבה, לכן הוא בעצם דוחה את התפיסה הזאת שאומרת שמצוות או מעשים של הקדוש ברוך הוא הם שרירותיים. אז זה מה שהוא אומר פה, והוא דעתנו, כן? וגם הוא אומר, כל התורה אומרת, מה זה חוקים ומשפטים צדיקים? אם אין זה שום טעם וזה רק תוצאה של רצון שרירותי, אז במה הם צדיקים? כשאומרים שהם צדיקים זה אומר שיש להם איזושהי סיבה, אולי לא תמיד אנחנו מבינים, אבל יש להם סיבה. משפטיה שבאמת צדקו יחדיו, אלו שנקראים חוקים כשעטנז ובשר וחלב וסעיר המשתלח, ואשר כתבו עליהם חכמים זל ואמרו דברים שחקקתי לך כבר, אין לך רשות להרהר בהם, והשטן מקטרג בהם ואומות העולם משיבים עליהם, לא יאמין המון החכמים שהם עניינים שאין להם סיבה כלל, ולא בוקש להם תכלית, כי זה יביא לפעולת ההבל כמו שזכרנו. כן, הרם אומר, גם הדברים שהם חוקים ברור שיש להם תכלית, אין, הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים, אבל יאמין המון החכמים שיש להם עילה, רוצה לומר תכלית מועילה על כל פנים, אלא שנעלמה ממנו, נעלמה מאיתנו, כן? אם לקיצור דעתנו או לחסרון חוכמתנו. כל המצוות אם כן יש להם סיבה, רוצה לומר כי למצווה הוא או לעזרה יש תכלית מועילה, מהם מה שהתבהר לנו צד התועלת בהן כעזרה מן הרציחה ומן הגניבה, ומהן מה שלא התבהר התועלתם כמו שהתבהר בנזכרים כאיסור העולה וכלי הכרם, והם אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו משפטים, ואלו שאין תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו חוקים, ויאמרו תמיד כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם, זאת אומרת הוא לא ריק, אם הוא ריק הוא, אז זה מכם, יש לו סיבה בעצם, באמת. רוצה לומר שאין נתינת אילו המצוות דבר ריק, כשאין לו תכלית מועילה לו. ואם יראה בדבר מהמצוות שעניינו כן, אם יראה בדבר מהמצוות שעניינו כן, החיסרון הוא מהשגתכם. אלא אנחנו לא מבינים את זה. וכבר ידעת הדבר מפורסם אצלנו, ששלמה ידע סיבות המצוות כולן, מלבד פרה אדומה, וכן אומרם, שהשם העלים סיבות המצוות שלא יזלזלו בהן, כמו שירה לשלמה בשתי מצוות, אשר נהתבערה אילתם, התורה אומרת, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם, וכתובי הספרים יורו עליו. אלא שאני מצאתי דבר לחכמים זל, בבראשית רבה, כאן מתחילה העיקר. יראה ממנו בתחילת מחשבה, שקצת המצוות אין להם מילה, אלא המצווה בהן לבד. אין להם באמת סיבה, אלא עצם העובדה שצובנו. זה הכל. דיברתי באחת הפעמים הקודמות על רב חנן וסרמן, מה שהוא אומר שבכל מצווה או בכל עבירה יש שני היבטים. במצווה יש את הציות לקדוש ברוך הוא ויש את התועלת שהמצווה מביאה. בעבירה יש את המרי נגד הקדוש ברוך הוא ויש את הנזק שהמעשה מביא. אז הוא אומר, פה הוא אומר שיש מקורות אצל חז"ל שנראה מהם שבמצוות יש רק את ההיבט הראשון, את הציות לקדוש ברוך הוא ולא את התועלת האמיתית, אלא המצווה בהן לבד. לא כיוון בהן תכלית אחרת ולא תועלת נמצאת. והוא אומרם שם, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין מישהו שוחט מן הצוואר למישהו שוחט מן העורף? וזה אומר לו, ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות, שנאמר אמרת השם צרופה וגומר. אז מפה רואים לכאורה שאין טעם אמיתי למצוות. מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהצוואר או מהעורף? אז אלא מה? אז רק מישהו יצרף את הבריאות, הכוונה תעבוד את השם, זאת אומרת תקיים את רצונו השרירותי, למרות שאין בזה תועלת אמיתית. ואם היות המאמר הזה נפלא מאוד, שלא ימצא לו דומה בדבריהם, בעצם הוא כמו שאומר למעלה, רוב המאמרי חז"ל מורים שכן יש טעמים למצוות, כך שהמאמר הזה הוא חריג, אבל עדיין צריך להסביר גם אותו, למרות שהוא חריג.
נפלא זה...
לא
נפלא,
צרופה.
המילה נפלא, המילה נפלא, פירושו
מיוחד, אזוטרי, כאילו, חריג.
כן?
כן,
בדיוק. לא נפלטים את זה.
פירשתי אני בו פירוש תשמעהו אתה, עד שלא נצא מסדר דבריהם כלום, ולא ניפרד מהשורש המוסכם עליו, והוא היות כל המצוות בוקש בהם תכלית מועילה במציאות, כי לא דבר ריק וגומר. ואמר לו, אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני, אני יושב דובר צדק, מגיד מישרים. זה הכל פתיחות. ואשר צריך שיאמינהו כל מי שדעתו שלמה בזה העניין, ומה שאספרהו, וזה, שכלל המצווה יש לה סיבה בהכרח, ומפני תועלת אחת ציווה בה, כן, יש בה איזושהי תועלת. אבל חלקיה הם אשר נאמר בהם שהם למצווה לבד. זאת אומרת, המצווה העקרונית, זה מה שאמרתי, כאן אנחנו מגיעים למה שאני רציתי להגיע. ואתה אומר, המצווה העקרונית, היסוד של המצווה, ודאי יש בו טעם ויש סיבה למה הצטווינו. אבל יש בתוך המצווה כל מיני פרטים שהם שרירותיים, לא שיטת הרמב״ם, שהם למצווה לבד. והמשל בו, שהריגת בעלי חיים לצורך המזון הטוב מבואר את התועלת, כמו שאנחנו עתידים לבאר, וזה ודאי יש ערך. אמנם היותו בשחיטה ולא בנחירה, ובפסיקת הוושת והגרגרת במקום מיוחד, כל הפרטים של איך שוחטים, אילו וכרתים בהם לצרף בהם את הבריות. אז זה באמת אין לו טעם אמיתי, זה רק בשביל לצרף בהם את הבריות. וכן יתבהר לך ממשלם, מה שהוא הביא למעלה, שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף. וזכרתי לך זה המשל, מפני שבא בדבריהם ז"ל, שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף. אבל אמיתת הדבר הוא כי כאשר הביא, זאת אומרת, הוא בעצם אומר, לא שואלים מה פרט הקדוש ברוך הוא אם אנחנו בכלל שוחטים. זה חזר לא שאלו. הם שאלו, אם כבר שוחטים, מה זה משנה אם זה מהצוואר או מהעורף? אז אומר הרמב״ם, אז מתוך לשון חזל אנחנו כבר רואים את התפיסה שאני אומר. שמה? שהעיקרון ודאי יש לו טעם. הפרטים, למה החליטו כך או למה החליטו אחרת, זה דבר שרירותי. רואים את זה אפילו באמירה החריגה הזאת של חזל. אבל אמיתת הדבר הוא כי כאשר הביא ההכרח לאכילת בעלי חיים, כיוון למיטה הקלה עם קלות המעשה. בסדר? שאי אפשר הקעת צוואר, אלא בסייף, וכיוצא בו. והשחיטה אפשר בכל דבר. ולברור מיטה קלה, יתנו חידוד הסכין, ואשר ראוי להמשיל באמת מעניין החלקים, אז הוא בעצם אומר, במילים אחרות מה שהוא אומר, השחיטה היא בכלל לא דוגמה טובה. כי בשחיטה אפילו לפרטים יש טעם. כדי שזה יהיה שחיטה מהירה, נגד צער בעלי חיים, חידוד הסכין, מהירות השחיטה וכו'. זאת אומרת, פה אפילו יש לפרטים טעם. ולכן הוא ממשיך ואומר, ואשר ראוי להמשיל באמת מעניין החלקים, איפה אנחנו באמת רואים את התפיסה שהחלקים הם שרירותיים, כי שחיטה זאת לא דוגמה טובה. אז איפה אנחנו רואים את זה באמת? הוא הקורבן. כי המצווה בהקרבת הקורבן יש לה תועלת גדולה מבוארת, כמו שאני עתיד לבאר. אבל להיות הקורבן האחד כבש והאחד עיל, והיות מספרה מספר מיוחד, זה אי אפשר לתת לו עילה כלל. לא שההמון לא מבין. לזה אין סיבה. אבל פה זאת כבר דוגמה לזה שהפרטים הם באמת שרירותיים. לא כבר בשחיטה שהאמת היא שיש לה הסבר. אלא בקורבן אין, באמת אין הסבר. אין טעם. אי אפשר למצוא לזה עילה. כך אומר הרמב״ם. ושמשיכו, עכשיו תראו איך הוא ממשיך. וכל מי שמטריד עצמו לתת סיבה לדבר מאילו החלקים, הוא בעיניי משתגע שיגעון ארוך. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, לא רק שאני לא הצלחתי למצוא סיבה, אין טעם, אין לזה סיבה, חבל על החיפוש. אין סיבה. איך הוא כל כך בטוח בזה, אני לא יודע, אבל הוא מין, יש לו שכנוע פנימי מאוד חזק בעניין הזה. אין טעם לחפש בכלל. ואינו מסיר בזה ההרחקה, מה הוא מתכוון לומר? המגמה של לחפש טעם מהותי לכל פרט, כמו שאני אעיר בהמשך, כך תפסו המקובלים. המקובלים רואים טעם מהותי בכל פרט. הם לא מוכנים לקבל שרירותיות בהנהגה האלוקית. לא בהנהגה בעולם ולא במצוות. זאת אומרת, כל פרט במצווה יש לו איזושהי סיבה שמתמפה או מתמקמת במגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא. זה חייב להיות כך ולא אחרת. אז הרמב״ם מתמודד כנגד התפיסה הזאת, וכדי אינם מקובלים, או אם זה רווח אצל המקובלים, הרמב״ם אומר, ואינו מסיר בזה ההרחקה, אך מוסיף הרחקה, הרחקות. מה הוא מתכוון לומר? החיפוש אחרי טעם לכל פרט, אנשים חושבים שלהפך זה מרבה כבוד שמיים. אתה מראה שלקדוש ברוך הוא יש טעם בכל פרט שהוא עושה. אז הם מנסים למנוע הרחקות. זאת אומרת שהאדם לא ירגיש מנוכר לזה, אדם לא ירגיש מרוחק, שיראה עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, שכל פרט שהוא עושה, יש לו סיבה, אין דברים שרירותיים בעולם, כך שזה נשמע מאוד טבעי לחפש פרט לכל דבר. הקדוש ברוך הוא מושלם, איך זה ייתכן שיש פרטים שהוא עושה סתם ככה בלי שום סיבה, סתם מצווה לנו. אז הוא אומר, מי שמחפש סיבות לדברים האלה לא מסיר הרחקות, אלא מוסיף הרחקות. אתה לא מרוויח בכבוד שמיים, אתה מוריד כבוד שמיים. למה? ומי שידמה שאלו יש להם סיבה, הוא רחוק מן האמת, כמי שידמה שהמצווה כולה היא ללא תועלת נמצאת. שם זה עובד הפוך. כי בכלל המצוות הרמב"ם מתמודד עם התפיסה ההפוכה. יש כאלה שדווקא בגלל כבוד שמיים רוצים להגיד שלמצוות אין טעם, זה דברים הקדוש ברוך הוא החליט עליהם, אם זה היה לזה טעם, אז מה המצווה בזה? אז כל אחד צריך להבין מצווה שזה מה שצריך לעשות, באיזה מובן הוא דתי, אם הוא עושה דברים הגיוניים, כן, זה בעצם הטענה. והרמב"ם אומר להפך, כבוד שמיים הוא להראות שהקדוש ברוך הוא עושה דברים שיש להם סיבה. אחרת עשית את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבריאותיו. אנשים עושים דברים עם סיבות, והקדוש ברוך הוא עושה סתם דברים. שם הוא טען את הטענה הזאת. עכשיו, פה באים כביכול אלה שממשיכים אותו, ואומרים, אוקיי, אז בוא עכשיו נמשיך עם אותו היגיון, ונלך לפרטים. אז עכשיו, פרטי המצווה, ודאי גם בהם צריך להיות סיבות. כי הרי זה כבוד שמיים. אומר הרמב"ם, עצור. אם אתה תעבור עכשיו עם אותו היגיון אל הפרטים, אתה מרבה הרחקות, ולא מונע הרחקות. ודשה, החוכמה חייבה, ואם תרצה אמור שהצורך מביא, להיות שם חלקים שאין להם סיבה. וכאילו הוא דבר נמנע בחוק התורה, שלא יהיה בדבר מזה הקט. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה, לא צריך להטריד אותנו שיש פרטים שרירותיים. אם העקרונות היו שרירותיים, זה אמור להטריד אותנו. כי הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא מחליט שצריך לשחוט, או שצריך לעשות קורבנות, צריך לקבוע איכשהו איזשהם כללים. מה זאת אומרת? מה הוא יגיד לנו? תביאו קורבן. אתה צריך לתת לבן אדם איזושהי הנחיה יותר קונקרטית. אז אין ברירה, זה נמנע. אי אפשר אחרת. אלא לקבוע כל מיני פרטים, למרות שהם באמת לא הכרחיים. אם רוצים לקבוע למשל אפילו כמויות, שיעורים, חציצים ומחיצים, כן, זה הלכה למשה מסיני. כל השיעורים, השיעורי האכילה, בדרך כלל זה כזית. אז זה הלכה למשה מסיני. מה הקביעה הזאת של הכזית? אולי למה לא חצי זית או שני זיתים? מה? איפשהו צריך לחתוך, נו, מה לעשות? אז קבעו את הפרט על זה. האם יש איזה טעם מהותי? האם זה שזה זית זה בדווקא? יש בזה איזשהו היגיון שהוא לא זית וחצי ולא שלושת רבי זית, אלא דווקא זית? לא. אבל היה צריך איכשהו לחתוך, כי כשאתה נותן מערכת מצוות או מערכת משפטית, אתה צריך להגדיר מה מותר ומה אסור. אי אפשר להשאיר אותה פתוחה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל העובדה שצריך להגדיר את זה כדי שבני אדם יוכלו לתפקד בתוך מערכת כזאת, לא אומרת שלכל פרט חייבת להיות סיבה. המגמה הבסיסית היא שצריך לשחוט. איך לשחוט? לשחוט כך, לשחוט אחרת. צריך לקבוע את זה, כי אחרת אי אפשר לנהל את ההלכה באופן אחר. אבל זה לא אומר שלכל דבר צריכה להיות סיבה. מה קורה אם הקדוש ברוך הוא לא אכפת איך שוחטים? מה הוא אמור לעשות עכשיו? להשאיר את זה פתוח? לא. זה הנחה של הרמב"ם שכנראה זה אי אפשר להשאיר את זה פתוח. צריך להגדיר מה פירוש לשחוט. ברגע שמגדירים, אז אתה חייב להיכנס לתוך פרטים שהם פרטים שרירותיים. ואופני ההימנעות בו, שאומרך למה היה כבש ולא היה איל, השאלה היא בעצמה הייתה מתחייבת, אם הוא נאמר איל, במקום, ואם היו אומרים איל ולא כבש במקום הכבש, אז לא היית שואל למה איל. למה ארבע, ואם הייתי אומר חמש, אז היית שואל אותי, למה חמש? בסדר, משהו צריך לקבוע, נכון? אנחנו רוצים לקבוע פגישה. בוא נקבע בארבע. למה ארבע? אולי חמש. בסדר, אם אני אגיד לך חמש, תשאל למה חמש, אולי ארבע. מתישהו אתה רוצה להיפגש, נכון? אז צריך לקבוע איזושהי פגישה, לא בגלל שזה בארבע, היא דווקא יש איזושהי סיבה מאוד חשובה.
אולי אפשר לשאול, יש פרטים בדוגמה של הקורבן, יש פרטים שאין הלכה בהם, דוגמה, צריך כבש, אז אפשר כבש לבן או כבש חור?
ברור שיש מידה מסוימת, משקל אי אפשר לקבוע אותו, יש גבול לעד כמה שקובעים.
השאלה הייתה, אם הגבול הזה יש טעם.
לא, אני חושב שמה שפחות באופן כללי, אני חושב שאפשר להגיד פה ככה. הקדוש ברוך הוא נגיד רצה שיהיה הבדל בין חטאת לבין אשם. לזה יש טעם אמיתי. למה זה לא יהיה אותו קורבן? עכשיו, למה דווקא זה איל וזה כבש או להפך? בסדר, היה צריך לקבוע שזה יהיה שונה, לכן הוא קבע שונה. תבין? לעומת זאת, השאלה אם זה כבש לבן או כבש שחור, הוא לא קבע כי זה באמת לא משנה. לא צריך לקבוע הבדל בין שני דברים פה. אז את הפרט הזה בכלל הוא לא נכנס אליו. הפרטים שהקדוש ברוך הוא נכנס אליהם, זה פרטים שמטרתם להשיג משהו אמיתי. אבל בשביל להשיג אותו אתה צריך לקבוע קביעות שרירותיות. כמו הפגישה, מה שמעתי קודם, בשביל שאנחנו ניפגש צריך לקבוע אותה שעה. אם אנחנו סתם נקבע להיפגש ולא נגיד מתי, אנחנו לא ניפגש, נכון? זה לא אומר שהשעה הזאת היא באמת חשובה, אבל זה, אחרת בלי זה לא תהיה פגישה. אז אותו דבר גם פה, אתה רוצה לעשות הבדל בין עולה לבין חטאת, אז אתה קובע, זה בהמה כזאת, זה בהמה כזאת, אלה כללים כאלה, אלה כללים אחרים.
מה
עם
פריקת אדם?
מה איתם?
גם גדול, פריקת אדם למעלה, למעלה.
אוקיי, בסדר, אני לא, הרמב"ם לא נכנס פה לשאלה איזה פרטים הם שרירותיים ואיזה פרטים הם מהותיים.
אמרנו עכשיו, שסרע באמת לא מלם, זה לא דבר חשוב.
נכון.
פרה אדומה, אבל יש.
לא יודע, מי אמר שזה משמעות? אני לא יודע. אפשר לחשוב על כל דבר, אבל אין לי מושג. מה זה משנה? אבל או שזה שייך לפרטים שיש להם משמעות, או זה שייך לפרטים שאין להם משמעות. למה זה חשוב? באופן עקרוני, ברור שהזריקה היא המחפרת, זה בכל הקורבנות, והסיבה לזה בהחלט ייתכן כסיבה שרירותית. אתה צריך מתישהו בפרוצדורה של הקורבן לקבוע מתי נעשה את הכפר. היה צריך לקבוע את זה מתישהו. אז קבעו את זה על הזריקה, סתם אני אומר, אולי באמת לזריקה יש טעם אמיתי, אני לא יודע, אבל...
אין הקורבנות, אם זה למעלה למטה.
לא יודע, באמת לא יודע, אולי רק בשביל לעשות הבדל בין הקורבנות, כמו שאמרתי קודם עם העולה והחטאת. אז רק היה חשוב לקדוש ברוך הוא שיהיה הבדל בין הקורבנות, כי באמת זה סוגים שונים של חטאים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שיש הבדל בין החטאים, ותגובה מתאימה לכל סוג של חטא צריך קורבן אחר. אז לזה יש סיבה. אבל למה את ההבדל קבעו שזה למעלה וזה למטה, או שזה עיל וזה כבש ולא להפך? מה זה חשוב? אם הייתי קובע ההפך גם הייתי קובע. היה צריך לקבוע איזשהו הבדל, אז קבעו הבדל. זה מה שאני רוצה לומר. אז יש פה תשתית שכן מטרתה להשיג משהו. אני לא חושב, זה נקודה די חשובה, נראה את זה אולי בהמשך. אני לא חושב שהרמב"ם מתכוון לומר שהיו קביעות שהן סתם שרירותיות כדי לטרטר אותנו. ברור שכל קביעה יש לה איזושהי מטרה, אבל לא תמיד בשביל להשיג את המטרה היה צריך דווקא את הקביעה הזאת. היה אפשר לעשות את זה עם קביעה אחרת. אם היית עושה הבדל בין עולה לבין חטאת, שההוא זה העיל והוא זה כבש, גם היה טוב, זה גם היה עושה הבדל ביניהם, זה לא חשוב. אבל את ההבדל כן רצה, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות. זאת אומרת, לזה יש סיבה. בסדר? אני חושב שזה הנקודה, כי סתם דברים שבאמת לא צריך לקבוע אותם, אז הנה חינם, אז באמת הקדוש ברוך הוא לא קבע, כמו שהוא שאל נכון, ואז משנה באיזה צבע הכבש. בסדר? ברור שזה לא קבוע, אז למה דברים אחרים הקדוש ברוך הוא כן מצא לנכון לקבוע? לכן סביר להניח שמה שהקדוש ברוך הוא קבע כן בא להשיג איזושהי מטרה, אבל בשביל להשיג את המטרה היה צריך לקבוע דברים שרירותיים, היה אפשר לקבוע אותם גם הפוך, אבל היה צריך לקבוע משהו. בסדר? כדי שישאר ההבדל בין סוגי הקורבנות. שאי אפשר מבלתי מין אחד, וכן למה היו שבעה כבשים ולא היו שמונה, כן היו שואלים אם היו שמונה או עשרה או עשרים, שאי אפשר מבלי מספר בהכרח, הוא כאילו ידמה זה לטבע האפשר, אשר אי אפשר מבלתי היות האחד מן האפשרים, ואין ראוי לשאול למה היה זה האפשר ולא היה זולתו מן האפשרים. יש כל מיני אפשרים, בוחרים את אחד מן האפשרים, כי זאת השאלה תתחייב אילו היה נמצא האפשר האחר מקום זה. אם היית לוקח את אחד האפשריים האחרים במקום האפשרי הזה, היו שואלים את אותה שאלה. אז לוקחים אחת מן האפשרויות. ודע זה העניין והבינהו. ואשר אמרו בו תמים מהיות לכל מצווה סיבה, ואשר ידע מהם שלמה הוא תועל את המצווה בכלל. כן, ששלמה ידע את כל טעמי המצוות. שלושה עם זה עולה שמה, וארבעה לא ידעתים... קיצור, כן, שלמה ידע את כל טעמי המצוות. אז מה זה טעמי המצוות? אם אין טעמים, אז מה הוא ידע? הוא ידע את העקרונות, הוא ידע את מה שיש לו טעם. הפרטים הם באמת פרטים שאין להם טעם ואין מה לדעת בהם. בסדר, ואז הוא ממשיך אחרי זה כבר, ואז הוא יסביר את טעמי המצוות. מכאן הוא מתחיל להסביר את טעמי המצוות, באמת את העקרונות ולא את הפרטים. יש פה תפיסה שמנוגדת חזיתית למקובלים. המקובלים מתקוממים כנגד תפיסה כזאת. זאת, כי אצלהם ברור שלכל פרט חייב להיות איזשהו תכלית מהותית, ובאמת התפיסה של הרמב״ם היא תפיסה מאוד מרחיקת לכת במובן התיאולוגי. כי הרמב״ם, הרי זה נכון שכשאנחנו רוצים לקבוע פגישה נגיד, אנחנו צריכים לקבוע איזושהי שעה, אפילו אם השעה הזאת היא שרירותית. למה? בגלל שאת העולם שבתוכו אנחנו חיים לא אנחנו קבענו. העולם הזה הוא עולם שנולדנו לתוכו. אז אנחנו פועלים בתוך נסיבות נתונות, ובתוכן אנחנו צריכים לתפקד. אז בשביל לתפקד יכול להיות שיהיו מקרים שבהם אנחנו נקבע קביעות שרירותיות. אבל הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה. למה הוא ברא את העולם באופן כזה שיש בו דרגות חופש? שיש בו דברים שבעצם יכולים להיות שרירותיים, יכול להיות דבר ויכול להיות היפוכו. הרי הוא היה בידו לברוא את העולם אחרת, זה לא אותו דבר כמונו. לכן יש ברמב"ם איזושהי נקודה מאוד מחודשת במובן התיאולוגי. כי זה נשמע נורא הגיוני מה שהרמב"ם אומר, אם העולם הוא נתון. בעולם הנתון הזה, כשאתה רוצה לעשות הבדל בין עולה לבין חטאת, אז בסדר, תעשה את זה עיל ואת זה כבש, עולה, מה זה משנה? זה לא חשוב. אבל אם אתה כבר בורא את העולם מראש, למה אתה בורא עולם שבתוכו נשארות דרגות חופש ריבותיות, שצריך לקבור אותם חופש ריבותי? אני הייתי מצפה מבורא כל יכול שיעשה משהו מושלם, אופטימלי, שאין בו שום דבר עם redundancy, זאת אומרת, עם...
יתירות.
מה?
יתירות.
יתירות, אוקיי. עם
יתירות.
איזשהו, כן, עם משהו שיכול להיות, יכול להיות קו, יכול להיות שרירותי. כן?
מקובלים אומרים מה שהם אומרים.
כן, בדיוק. אני אומר, אז הרמב״ם לא באמת, נדמה לי לפחות, לא באמת עונה לשאלה התיאולוגית הזאת. זאת שאלה תיאולוגית נכבדה. אני רק רוצה להגיד, אני לא הולך כמובן להיכנס אליה פרטים, אני לא יודע מה להגיד עליה יותר מזה, חוץ מזה שהרמב״ם לא באמת פתר את הבעיה התיאולוגית. אני רק רוצה לומר שזאת שיטת הרמב״ם בכמה מקומות. התפיסה השרירותית הזאת, בהנהגת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המוכנות לקבל דרגות חופש שרירותיות בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם, מה שהמקובלים לא מוכנים לקבל. ואיפה רואים את זה? אז הבאתי פה עוד שתי דוגמאות. סליחה? בדיוק, אז זו הדוגמה השנייה פה. הבאתי פה שתי דוגמאות. הדוגמה האחת זה לשון הקודש, בדף של הרמב״ם, בעמוד השני. חלק ג' פרק ח', אז הרמב״ם כותב, למה לשון הקודש נקראת לשון הקודש? אז הרמב״ן וגם הרייבד, שהיו יותר קרובים לקבלה, הם טוענים שזה לשון הקודש בגלל שהיא לשון מהותית. הרמב״ן בפירוש של התורה כותב את זה אפילו בשני מקומות, נדמה לי, שלשון הקודש נקראת לשון הקודש כי היא מכוונת לעצמותם של הדברים. בדרך כלל שפה היא שפה הסכמית. אנחנו מחליטים שלדבר הזה קוראים כיסא, יכולנו באותה מידה לקרוא לו יקום פורקן. צריך לקרוא משהו, איזושהי מילה צריך להצמיד לאובייקט הזה. הצמדנו את המילה כיסא, כמו שם, שנותנים למישהו שם. שם זה דבר שירותי, אפשר היה לקרוא לו כך, אפשר היה לקרוא לו אחרת. העיקר שהקהילה כולה מסכימה שזה המינוח שבו משתמשים. זאת קונבנציה. זה התפיסה המקובלת. הרמב"ן והרייבד אומרים לא, לא שלא, אלא זה נכון לשונות רגילים, שהם תוצר של בני אדם. אבל לשון הקודש שבה נכתבה התורה, שזאת שפה שעשה הקדוש ברוך הוא, שם כל פרט הוא מהותי, אין שום דבר שרירותי שם. אין שם מילה שנבחרה סתם. זה הכל האותיות, כן, הם איזשהו סוג של אבני בניין של המציאות, והמילים, כן, למד ב' מטיבות חוכמה, וכל מיני ריש למד ב' זה 22 כפול 21 אותיות, כל הקומבינציות של צמדי אותיות, אלא הכל אבני בניין של המציאות. זאת אומרת, יש שם תפיסה אסנשיאליסטית. זאת אומרת, זה לא הסכמיות, זה לא קונבנציונליזם, זה לא משהו שאנחנו מחליטים, כי צריך להחליט איכשהו, כמו בשפה שמפתחים בני אדם. אלא פה זה קביעה מהותית, אצל הקדוש ברוך הוא, השפה שהוא בחר בה, לשון הקודש, השפה שהתורה כתובה, היא שפה שתופסת את שורשי הדברים, לשור קוראים שור, כי הוא קשור איכשהו, אני לא יודע מה, למשהו, לשין, וב, ריש, לשם יסודות של המציאות. זה לא איזה מילה שבחרו בה במקרה, כי היה צריך למצוא שם לבעל החיים הזה. והרמב״ם, והרמב״ן תוקף את הרמב״ם על העניין הזה, ופה הרמב״ם שמתנגד לזה, הרמב״ם אומר לו, זה כן שרירותי. אז זה דוגמה, לכן זו דוגמה נוספת למה שאמרתי קודם. הרמב״ם אומר, ולי גם כן טענה וסיבה בקריאת לשוננו ולשון הקודש. ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו או טעות. אל תחשוב שלקרוא ללשון הקודש, לשון הקודש זה איזושהי טעות או סתם איזה פרזה באלמה. לא, יש לזה סיבה טובה. ומהי הסיבה? אבל הוא אמת, מפני שזה הלשון הקודש, לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל. לא מן האנשים ולא מן הנשים, ולא לגוף המעשה הנביא להולדה, ולא לזרע ולא ליציאה. אילו הדברים כולם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות. והיה הכוונה בזה שאילו הדברים אין ראוי לזוכרם שיושם להם שמות, אבל הם עניינים שצריך לשתוק מהם, וכשיביא הצורך לזוכרם יעשה לו תחבולה בכינויים ממילות אחרות. כן, זה כינויים במסכת נדרים, אז הדברים בשפות אחרות, כאשר נסתר מעשותם בעת הצורך בכל יכולתם. זאת אומרת, בקיצור, למה זה נקרא לשון הקודש? לא כמו שהמקובלים אומרים שלכל אות ולכל מילה יש משמעות, היא לא נבחרה באופן שרירותי, זה שרירותי לגמרי. הלשון הקודש לא שונה משום לשון קונבנציונלית אחרת, זה הכל קונבנציות.
למה זה לשון הקודש? כי פה לא בחרו שם לעברי ההולדה. אין, לא משתמשים למילים פחותות, אין מינוח בלשון הקודש, לכן זה לשון הקודש. ועל זה מדברים, גם הרב הנזיר כותב על זה בכל הנבואה, הוא מדבר שיש פה איזושהי מחלוקת עקרונית בין הרמב״ם לבין הרייבד והרמב״ן, הוא מראה שיש לזה אפילו השלכות הלכתיות, יש מחלוקת בהלכות מגילה ובהלכות קריאת שמע. בהלכות קריאת שמע, הרמב״ם כותב שהקורא בקריאת שמע צריך לקרוא, ובלבד שידייק באותיותיה, זוכר בדיוק את הלשון, ובלבד שידייק בכל לשון, ובלבד שידייק באותיותיה. אז הרייבד שם שואל עליו, מה זה נקרא בכל לשון ובלבד שידקדק באותיותיה? מה אתה צריך לדקדק באותיות שבאנגלית? אני מבין בלשון הקודש למה צריך לדקדק, כי כל אות היא מהותית, כן? אבל בשפה שרירותית אחרת, למה צריך לדקדק באותיות? העיקר שהתוכן הוא ברור. אם אני לא מדבר אנגלית תקנית, אלא סלנג שאני המצאתי, כל עוד זה אומר את התוכן שצריך להגיד, הכל בסדר. מה יש באנגלית יותר מאשר בסלנג שאותו אני המצאתי? כן, כמו שהוא אומר שמה, כל לשון פירושו, ומי זה ידקדק אחר פירושו? ככה רייבד כותב. מה יש לדקדק תחשבו שאתם קוראים את פירוש, לא יודע, הפירוש של מישהו לספר של טולסטוי, ואתם מדקדקים בפרשן למה בדיוק הוא פירש, אין לזה טעם, זה בסך הכל ניסוח בשפה של הפרשן, הוא מסביר לי מה כתוב שם בספר, זה הכל. מה יש לדקדק באותיות של פירוש? אין לזה שום משמעות. בטקסט המקורי יש טעם לדקדק, ככה רייבד אומר. למה? כי הרייבד כמובן לשיטתו מבין שהטקסט המקורי בלשון הקודש כל אות היא מהותית, וכשאתה מדבר את זה בשפה אחרת, אז שם ממש לדקדק אחרי האותיות. זה רק במקום שהלשון היא מהותית, בלשון הסכמית, לשון קונבנציונלית, תעשה מה שאתה רוצה, עיקר שאתה אומר את התוכן. הרמב״ם לא רואה הבדל בין שני הלשונות האלה. אצל הרמב״ם לשון הקודש והלשונות אחרות זה אותו דבר, שניהם קונבנציות, ועדיין יש איזשהו עניין, כנראה כדי שנתייחס לזה יותר ברצינות או משהו כזה, צריך בכל זאת לדקדק באותיות, לא בגלל שבאמת לכל אות יש משמעות, אלא בגלל שזה יחס נאות לדבר השם, צריך לדקדק בכל אות כדי להראות יחס של כבוד, אבל לא שבאמת כל אות יש לה משמעות. יש גם במלכות מגילה יש מחלוקת מקבילה, הוא מדבר על זה שם בכל הנבואה. מה יש שם לגבי, הוא אומר מי שמקרוא מגילה אפשר בכל לשון, ולפי הרמב״ם אפילו מי שיודע עברית יכול לקרוא בכל לשון, והרייבד שם משיג עליו, אם אני זוכר נכון, הוא אומר לא, זה נקרא בכל לשון למי שלא יודע לשון הקודש, אבל למי שיודע לשון הקודש צריך לקרוא בלשון הקודש. ועוד פעם הרייבד הנזיר אומר, זה בדיוק אותו נקודה, כי הרמב״ם לא רואה הבדל בין לשון הקודש לבין שפה אחרת. אין טעם להגיד שלכתחילה תקרא את זה בלשון הקודש, כל אחד שיקרא בשפה שהוא רוצה, מה זה משנה? כל השפות הן אותו דבר, אין משהו מיוחד בלשון הקודש. אפשר לראות את זה בכמה וכמה מקומות. אז המקור אבל הוא הרמב״ם הזה. שהרמב״ם פה באמת, כשהוא רואה את לשון הקודש, הוא לא רואה בה משהו מהותי, זה משהו קונבנציונלי, לגמרי. וכאן המקובלים עוד פעם מתווכחים איתו, כן? כמו בדיוק בטעמי המצוות שראינו קודם, טעמי הפרטי המצוות, כי הם תופסים שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה לא יכול להיות שרירותי. לכל פרט חייב להיות איזשהו תפקיד, אחרת הוא פשוט לא היה נברא. הרי הקדוש ברוך הוא קבע את כללי המשחק. הוא לא משחק בתוך עולם שיש בו כללי משחק נתונים, שקפואים עליו. הוא קובע את הכללים. למה לקבוע כללים שיש בתוכם שרירותיות, שיש בתוכם דרגות חופש שלא נצרכות? אין סיבה. זה סותר את השלמות של הקדוש ברוך הוא, את כל היכולת שלו. דוגמה שלישית, זה ההשגחה באמת, בחלק ג' פרק י"ז, שם לגבי ההשגחה, אז גם כן, זה, אני הבאתי פה רק את החלק האחרון של הפרק, הוא מביא שם חמש שיטות לגבי ההשגחה, והחמישית היא מה שמופיע כאן, וזה הדעת אשר האמינהו הוא יותר מעט ההרחקות מן הדעות הקודמים, ויותר קרוב אל היקש השכלי, והוא שאני האמין שההשגחה האלוקית אמנם היא בזה העולם התחתון, רוצה לומר מתחת גלגל הירח, באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל ענייני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין. כי רק אדם הרי יש לו דינים, יש לו מצוות שהוא צריך לעשות ולא צריך לעשות, ובילה רק עליו יש השגחה. בעלי חיים, מה יש להשגיח עליהם? הם עושים את הטוב ועושים את הרע, אין להם בחירה, אין להם ציוויים. מה זה משנה בכלל? לא משנה כרגע עכשיו את כל הפרטים, תוכלו לקרוא את זה אחר כך. הוא אומר, והראיה, בקצת אחרי האמצע, זה הראיה להיות שאר בעלי חיים. רואים את זה? זה באמצע שורה בערך, יש נקודה שם, ואז זה הראיה להיות שאר בעלי חיים בלתי מושגח בהם, רק במין, כאילו בעלי חיים מושגחים רק במין כולו, כל הפרות או כל הכבשים או כל האיילים הם מושגחים, אבל לא כל איל ואיל בנפרד. יש ראשונים שאומרים את זה גם על אומות העולם, אני לא חושב שהרמב"ם אומר את זה, אם אני זוכר נכון. הרמב"ם לא חושב שמבחין בהשגחה בין יהודים לבין גויים, אבל יש ראשונים שאומרים שגם לגבי גויים ההשגחה היא על כלל העם, לא על אדם פרטי, בניגוד להשגחה על יהודים. אז גם פה ההשגחה היא רק במין, אשר זכר אותה אריסטו, מאמר חבקוק הנביא עליו השלום, אשר העם התגברות נבוכד נצר ורוב הורגו בני אדם, אמר השם אלוקים כאילו נעזבו בני האדם ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ. אז רואים שכשבני האדם הם נשכחים ומופקרים, כמו מה הם נעשים? כמו דגים ותולעי הארץ. זאת אומרת שהדגים ותולעי הארץ הם מופקרים, הם לא מושגחים. אז הוא מביא מכאן ראיה לזה שיש השגחה על מין האדם שהיא יותר מאשר ההשגחה על בעלי החיים. הראה בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים, והוא אומרו ותעשה אדם כדגי הים, כי רמס לא מושל בו, כולו בחכה הוא עלה וכו'. ואחר כן בער הנביא שאין העניין כן, ולא על צד העזיבה והשכחה והעלות ההשגחה, אבל על צד העונש להם להתחייבים בכל מה שחל בהם וכו'. באופן הזה, זאת הטענה. הטענה היא, בקיצור, שההשגחה, אפשר לקרוא פה את הפרט, אבל הפרטים, אבל ההשגחה היא השגחה על המין באופן כללי. אין השגחה על כל איל בנפרד. כתוב שהוא זן מביצי קינים עד קרני ראמים, אז גם כן הרמב"ם אומר אין הכוונה שכל ראם וראם נמצא בהשגחה. הכוונה של הראמים, יש אוכל בעולם הזה, העולם הזה מסודר, יש גם לראמים מה לאכול וגם לקינים יש מה לאכול, לכולם יש מה לאכול ברמה העקרונית. זה לא אומר שכל אחד מהם מושגח בנפרד, וזאת טענת הרמב"ם. ועוד פעם, כאן כמובן המקובלים לא מקבלים את זה. המקובלים לא מקבלים את זה כי עוד פעם יש פה משהו. אז הקדוש ברוך הוא בעצם ברא, לא יודע מה, מיליון פרות, שלא אכפת לו בכלל מה עושה כל פרה. הוא היה יכול להחליף את המקומות שלהם, שזאת תהיה פה והיא תהיה שם, ולא יקרה שום דבר שונה. אז למה הוא שם את האי פה ואת האי שם? אז עוד פעם, הרמב״ם יענה להם, כמו שהוא עונה אצלנו בפרטי המצוות, איפה שהוא היה צריך לשים אותם, נכון? אתה רוצה שיאנקל יהיו שלוש פרות ולבר יהיו גם כן ארבע פרות, אז אתה צריך לתת איזה שהן פרות קונקרטיות שם. נכון שגם השלוש האלה יכלו להיות פה והארבע האלה יכלו להיות שם, אבל איזה שהן פרות צריכות להיות שם, אז כמו את הפרות האלה. אבל המקובלים עוד פעם איתנו פה, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את כללי המשחק, הוא ברא את העולם. אז אתה לא יכול להגיד לי, טוב, כללי המשחק אומרים שבעצם אפשר להשיג את המטרה כך, ואפשר להשיג אותה גם הפוך. אז אני עושה משהו שרירותי. אם הקדוש ברוך הוא ברא את כללי המשחק, לא סביר שהוא ברא כללים כאלה שמשאירים דרגות חופש באמצע. וזה עוד פעם אותו ויכוח שיש לרמב״ם עם המקובלים. בכל ההקשרים האלה אולי יש עוד, אבל אלה שלושה שאני זכרתי. טוב, אז אני חוזר אלינו. אז בעצם אנחנו מגלים עד עכשיו שיש לנו שתי תפיסות עקרוניות לגבי איך מתייחסים לפרטי המצוות. הגישה נקרא לה כרגע של המקובלים באופן כללי, שלכל פרט ישנה משמעות, הוא נגזר מתוך המשמעות של המצווה, התפיסה המהותית של המצווה. והתפיסה של הרמב״ם שאומרת שהפרטים יכולים להיות, לפחות חלקם, יכולים להיות שרירותיים. עכשיו, עכשיו הרב קוק שואל את עצמו, איך אני מתייחס לפרטי מצוות? כן, זה בעצם השאלה. אז צריך לזכור את זה ברקע, את מה שדיברנו עד עכשיו. דקדוקי מצוות, בדרך כלל יש להם שני יסודות, אני קורא מהספר. יש להם שני יסודות. האחד, היסוד האחד, הוא שאחד מהדברים העיקריים שיוצאים מפעולת סיום התורה והמצווה על האדם, הוא מה שמתעלה למעלה רוחנית רמה, על ידי שהמעשים שהם נעשים בתור עבודה להשם יתברך, פועלים עליו להרשים בו, כאילו לרשום עליו, לרשום בתוכו, להטביע בו, תכונת הכרת כבוד אלוקים. והתכונה המוסרית הזאת תיקבע בכל שכלולה רק על ידי קיום דבר האלוקים, על ידי הזהירות המדויקת מאוד, שיראה ביתרון בהנהגתה, מאופן הזהירות הראוי לכל חוק מסודר, מכל נגיד ומצווה ומחוקק נימוס. נימוס זה חוק, כן? נימוסי האומות זה חוקי האומות. מחוקק נימוס, הכוונה מישהו שקבע מערכת חוקים. בסדר? אז כשאתה מתייחס למישהו שקבע מערכת חוקים, אתה רוצה להתייחס אליו בכבוד, אז אתה צריך לשים לב לפרטים שהוא קבע. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שיורד לפרטים, זה לא יכול להיות משהו שנשאר ברמה הכללית. על כן ראוי מאוד לדייק תיבותיה ואותיותיה של תורה ולעשות המצווה כפי המובן המדויק ביותר. ולהיפוך, אם נעזוב את עבודת הדיוק, אז יהיה הרושם של עזיבה זו פועל הפעולה ההופכית, ויועם אור של כבוד האלוקים בלבבות, ותשקע מעלת האדם המוסרית בחומריות וגסות הרעיון עד מאוד. יש פה בהערה שתיים למטה, אם אתם רואים, אני חושב שהם לא צודקים. מה שהוא אומר פה שצריך לעשות את המצווה כפי המובן המדויק ביותר. אז הם אומרים, כלומר אף במקום שאינו לעיכובה. הרב קוק לא מדבר על מקום שלא לעיכובה, הוא מדבר על מקום שכן לעיכובה. מדבר על מקום שכן לעיכובה, ועדיין השאלה היא למה זה חשוב? למה הפרטים האלה, גם הפרטים שהם לעיכובה, למה הם חשובים? להביא עיל ולא כבש זה לעיכובה. זה פרט במצווה שהוא אמנם שרירותי, אבל אחרי שקבעו אותו הוא מעכב, אם אתה לא עשית את זה לא הבאת את הקורבן הנכון. בסדר? ועדיין על זה אומר הרב קוק, עדיין למה לעשות את זה? כי זה מראה יחס של כבוד למחוקק, למי שקבע את מערכת החוקים הזאת. אני מתייחס ברצינות לכל פרט, אני לא רק עושה דברים ברמה הכללית, לפי המגמה הכללית שלו. מערכת חוקים צריכה לרדת לפרטים. עד כאן זה היסוד הראשון. אמנם מצורף, אני ממשיך הלאה, אמנם מצורף אל עבודת הדיוק מצד רוממות כבוד עליון, עוד ראוי למצוא גם כן שכל דין היוצא מדיוק פרטי יתאים עם רוח התורה בכלל, וינהיג להדרכה טובה בזיכוך מידות ודעות, ויפעול גם כן לטוב בחיי החברה והבראת הגוף וחיזוק כוחות הנפש בכלל האומה ובפרטיה. וזהו היסוד השני שחזל, בייחוד בהיות האומה מבונה על מכונה, ובעידין הגדול עמד במקום אשר בחר השם שממנו יצאה תורה לכל ישראל, או אפילו בעידין מרכזיים שבגולה, כל זמן שהיה סדר ההלכות נפסק ממקורה של תורה שבכתב, שהדרכים רחבים מאוד והמידות שהתורה נדרשת בהן צריכות שיקול דעה גדולה, שלא ייתה הדורש מן המסילה הראויה, היה היסוד השני לעיניים תמיד לראות ערך הפעולה הטובה היוצאת מדקדוקי המצווה על פי הדרשה, ואז תתאמת ביותר בהיותה עם הפקתה אל שמירת דיוק התיבות והאותיות שבתורה, פועלת גם כן תוספת הדרכה טובה או איזה יסוד מועיל בכלל האומה באורחותיה החומרים והמוסריים וחוזק החיים המדיניים גם כן. אז מה שהוא בעצם אומר כאן, שני היסודות האלה שהוא מדבר עליהם, נדמה לי שמקבילים לשתי התפיסות שדיברנו קודם. הקטע הראשון שלו הוא מסביר איך להתייחס לפרטי מצוות לפי שיטת הרמב״ם. זה די מייאש. כי לפי שיטת הרמב״ם בעצם יוצא שפרטי המצוות הם שרירותיים. מה המוטיבציה לדקדק בכל פרט ולראות האם הקורבן צריך להיות כזה או צריך להיות אחר, כשאני יודע מראש שמה שאני אעלה בחקתי בסוף יהיה בעצם משהו שרירותי וחסר חשיבות. אז מה הטעם לדקדק וללמוד את זה, ואחרי זה גם לקיים את זה, להתעסק בכל הפרטים? אז הזה הוא מקדיש את הפסקה הראשונה. מה שהוא אומר זה שאפילו על הדברים, אפילו אתה מתייחס על הדברים כשרירותיים, יש יסוד ראשון. והיסוד הראשון הוא שכשאתה מתייחס למחוקק בצורה מכובדת, אתה צריך להתייחס לכל הפרטים שהוא אומר. אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בפרטים. כן, האלוקים נמצא בפרטים, כמו שאומרים. זה הפסקה הראשונה שהיא מדברת בעצם על תפיסת הרמב״ם, שדקדוקי המצוות הם שרירותיים, אין להם טעם מצד עצמם, אני לא צריך להתעסק בפרטים כי זה הופך אותי ליותר מושלם, יותר את העולם אולי, יותר שלם, אלא בגלל שזאת הצורה הנכונה להתייחס למחוקק, לתת כבוד למחוקק. ואם נעזוב את עבודת הדיוק, אז יהיה הרושם של עזיבה בו פועל הפעולה ההופכית, ויועם אור של כבוד האלוקים בלבבות. אם אנחנו לא נתייחס לפרטים, אז לא נתייחס בכבוד אל הקדוש ברוך הוא. בעצם, באיזשהו מובן, זאת הייתה טענת המקובלים נגד הרמב״ם. שהוא בעצם מוריד את כבודו של הקדוש ברוך הוא, אתה הופך אותו למישהו שעושה דברים סתם שרירותית בלי שיש סיבה. אז אומר הרב קוק, בסדר, אבל אפילו אם אנחנו מאמצים את צורת ההסתכלות של הרמב״ם, שיש בפרטים האלה דברים שרירותיים, עדיין ברור שצריך לעשות בפרטים, כי סוף סוף הקדוש ברוך הוא קבע, וחלק מהכבוד שאנחנו אמורים לתת לקדוש ברוך הוא זה לעסוק בפרטים שאותם הוא קבע. אפילו יותר מזה, זה גם נותן איזשהו פשר למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, למרות שאין לזה טעם אמיתי. הוא עשה את זה כדי שאנחנו נוכל לעבוד אותו גם בפרטים, כי אחרת כל המשמעות של עבודת השם וההתקשרות לקדוש ברוך הוא תישאר ברמה של רעיונות כלליים ומופשטים, שזה, יש כל מיני אנשים היום גם חושבים שהם יכולים ככה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. את הרעיונות הכלליים הם שומרים, רק לא את הפרטים. אז אין, זה לא צורה להתחבר באמת עם הקדוש ברוך הוא, לעבוד באמת את הקדוש ברוך הוא. אין ברירה, צריך לקבוע פרטים, אפילו שרירותיים, כדי שהאדם יעסוק גם בפרטי חייו בעבודת הקדוש ברוך הוא, שתוכל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא בכל הפינות והסדקים של חייך. לכן נקבעו פרטים, ושימו לב, עדיין בתפיסה שהם שרירותיים. החלק השני של הפרק הזה עכשיו עובר הלאה, כי הרב קוק הרי כנראה, הרב קוק לדעתי לא מסכים עם הרמב״ם, הוא שייך לאגף של המקובלים, והוא כן רואה שבכל פרט יש סיבה מהותית, הם לא דברים שרירותיים. אז לכן הוא בונה את זה בשני שלבים. השלב הראשון, אפילו לשיטת הרמב״ם, בעצם יש עניין לעסוק בפרטים, כי זה הצורה שלנו להתקשר לקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו, להתייחס אליו בכבוד, שהוא יהיה נוכח בחיינו. אנחנו בכל שלב צריכים לשאול את עצמנו מה הקדוש ברוך הוא אמר ומה הוא לא אמר, מה הוא אוסר ומה הוא מתיר, מה הוא מחייב ומה הוא לא מחייב. ברגע שאנחנו שואלים על כל צד ושאלת השאלה הזאת, אז יש כבוד אלוקים, יש קישור לאלוקים, זאת עבודת השם. אז אפילו בפרטים המשרירותיים, הרב קוק בעצם מציע פה איזשהו הסבר למה הקדוש ברוך הוא קבע אותם. הוא קבע אותם למרות שהוא לא באמת, אין להם באמת טעם אמיתי, אבל הוא קבע אותם בשבילנו, כדי שאנחנו נהיה קשורים אליו בכל צעד שאותו אנחנו עושים. אבל הרב קוק לא מסתפק בזה, כי הוא לא חושב שהרמב"ם צודק, ככה נדמה לי לפחות, נדמה לי שזה מה שעומד מאחורי הפרק הזה, והוא בעצם אומר שלפרטים יש טעם מהותי, ולכן הוא אומר היסוד השני, זה היה היסוד הראשון. היסוד השני זה שכל פרט יפעול טוב בחיי החברה והעברת הגוף וחיזוק כוחות הנפש בכלל האומה ופרטיה, וכל פרט כזה יש לו תרומה מהותית, הוא לא שרירותי, יש לו סיבה. לכן חשוב לעסוק בפרטים, לא רק הכבוד האלוקים של של היסוד הראשון. מה? כן, בדיני דרבנן זה עוד יותר ברור. בדיני דרבנן, כשהם קבעו משהו, הם ודאי לא עשו את זה רק כדי שנעבוד אותם. אם הם קבעו משהו, זה כנראה שהם חשבו שהוא באמת צריך אותו, שהוא באמת מועיל. אז להפך, בדיני דרבנן זה אפילו אולי די ברור שזה ככה, שהפרטים הם לא שרירותיים. אבל בדיני דאורייתא, הרמב״ם לפחות אומר שהפרטים הם שרירותיים, העיקר זה, הקדוש ברוך הוא בעצם עושה אותם, לפי ההסבר של הרב קוק, רק כדי שאנחנו נהיה איתו בקשר גם בחיים שלנו הקטנים, בפרטים הקטנים, כי זה יותר מצמיד אותי אל הקדוש ברוך הוא בחיי היומיום שלי. לרבנן אין מגמה כזאת להצמיד אותי אליהם בחיים הפרטיים שלי. הם מתקנים את מה שהם עושים לנכון לתקן, מה שלא, לא. אז לכן דווקא בעניין הזה, דווקא דאורייתא הוא יותר, יש יותר היגיון שיש שם מימדים שרירותיים מאשר בדרבנן. זה ההסבר הראשון. אבל אחרי זה, בפסקה השנייה, הרב קוק אומר שהוא בעצם הולך בתפיסה של המקובלים, ולפרטים כן יש סיבה מהותית. ולכן מה שחשוב לעסוק בפרטים זה לא רק בגלל כבוד האלוקים ועבודת השם וכו', אלא בגלל שזה באמת מביא להנהגה טובה, לתועלת הגוף או החברה או למשנה, כל דבר מה שהמטרה שלו.
אז זה רק מצד המעשה של הפרטים, זה לא, אם אני לא מבין וזה רק עושה זה משהו שאני לא מבין, זה לא הלימוד של הפרטים.
נכון, אחרי זה הוא ממשיך, והוא עובר ללימוד אחרי זה גם, אבל הוא קושר את זה ללימוד. כי הוא אומר, כל זמן שהיה סדר ההלכות נפסק ממקורה של תורה שבכתב, שהדרכים רחבים מאוד, והמידות שהתורה נדרשת בהן צריכות שיקול דעת גדולה, ואיך נעשה שיקול הדעת הזה, שלא ייתה הדורש מן המסילה הראויה, היה היסוד השני לעיניים תמיד. והפעם זה כבר לא בעשייה, אלא בקביעה. כשרחמים קבעו את ההלכה, ודרשו את התורה, והוציאו ממנה פרט כזה או פרט אחר, הם היו אמורים מול העיניים שלהם יצר את היסוד השני. כי לפי הרמב״ם, באמת קשה להבין איך חכמים דורשים ומוציאים פרטים מתוך התורה. בעצם, אני עוד פעם, זה הכל מאחורי מה שהוא אומר, אבל נדמה לי שזאת הנקודה. כי אם באמת חכמים מוציאים איזשהו פרט מתוך דרשה, והפרט הזה הוא שרירותי, אז לפי מה הם הוציאו אותו? מה, אם אין בזה באמת היגיון, אז איך הם ידעו שזה זה ולא ההפך? מה, הם קבעו את זה ככה שזה יהיה שרירותי ולא ההפך? אתה חייב להגיע לתפיסה קצת פורמליסטית. תפיסה שאומרת שהדרשן בעצם עושה מתמטיקה של פסוקים וזה יוצא לו, הפרטים יוצאים, בעצם זה כבר הכל נמצא בפסוקים. והדרשן, כי הוא לא מבין, הרי אם הפרטים שרירותיים, אז אני לא באמת מבין שהפרט הזה הוא הצורה הנכונה לקיים את המצווה הזאת ולא הפרט האחר. אז אם אני לא מבין, איך אני יודע שזה באמת נכון? אז טוב, אז כנראה שהדרכי הדרש הם איזושהי מתמטיקה, שגם בלי להבין אפשר להגיע לתוצאה הנכונה. אבל זה בלתי סביר.
זה לא מה שהוכחנו שנה שעברה?
נכון, בשנה שעברה לא, להפך, בשנה שעברה היינו זה לא נכון. היינו זה לא נכון. אפילו במידות הלא הגיוניות אין מה לדבר. אבל אפילו במידות ההגיוניות, הקל וחומר, בשני בענייני אב, עדיין אתה צריך להחליט מי הם מי הם ההלכות הרלוונטיות שאתה מכניס לתוך הטבלה, נכון? אז אתה כן אמור להבין איזשהו קשר שיש בין הדברים. אתה כן, אתה לא יכול לפעול לא בתוך קונטקסט. בסדר? עכשיו, אז לכן בפסקה השנייה, כשהרב קוק כבר מדבר על היסוד השני, שהיסוד של המקובלים בעצם, שכל פרט יש לו כן סיבה, אז כשהוא מתאר את דרך עבודתו של הדרשן, הוא באמת אומר, הרי הדרך היא רחבה מאוד, ויש כל מיני אופציות לדרוש את הפסוק, אז איך הדרשן ידע איך לדרוש? הוא חייב לשים את היסוד השני מול עיניו תמיד, במילים אחרות לא להיות כמו הרמב״ם. אלא להבין שכל פרט יש לו משמעות. אתה יכול להבין מהו הפרט הנכון אם תבין איך הוא תורם למטרתה של המצווה.
אבל המשמעות קובעים חכמים.
לא, קובעת התורה. חכמים מבינים מתוך התורה.
בכמה דוגמאות, למשל, קבעו 39 אבות מלאכה. יכול בדין גדול מחר לקבוע שתי אבות מלאכה.
נכון? לא, אבל
חכמים,
זה היישום של המשמעות, אבל את המשמעות ברורה, היא כתובה בתורה. המשמעות היא שאסור לעשות מלאכה, נגיד, יצירתית, לצורך הדיון. עכשיו, מה זה מלאכה יצירתית? יכול שבית דין של היום יחשוב אחרת מבית דין של פעם. בדיוק.
אין להם אולי משמעות, אלא החכמים נתנו את
זה. זה בדיוק הנקודה. אם אתה הולך כמו הרמב״ם, אז אין להם באמת משמעות לפרטים. מה שחשוב זה שלא לעשות מלאכה יצירתית. עכשיו, איך בדיוק ומה כן ומה לא, זה עניין יכול להיות לפחות שרירותי. ואז השאלה, אז איך באמת חכמים קבעו את זה, זה שרירותי? זה השאלה. אבל הרב קוק באמת לא מקבל את זה, ולכן אני חושב שזאת הטענה שלו. כי הרב קוק אומר שהדרכים הן רחבות מאוד, כמו שהוא כותב פה. יש המון אפשרויות לפרש את הפסוק. אז איך בוחרים את האפשרות הנכונה? אתה חייב לשים את היסוד השני מול עיניך. היסוד שבעצם אומר, יש להם משמעות. למלאכות האלה יש סיבה למה הם נאסרו. זה לא סתם פרטים שרירותיים. זה לא אומר שלא יכולות להיות ויכוחים על זה, או שבית דין בדור אחד יסכין מה שבית דין בדור אחר אמר. זה לא משנה. אבל ברור שיש פה איזושהי משמעות, והיסוד השני עומד לדרשן מול העיניים. הוא צריך להבין מה המצווה אומרת, ולאור זה הוא מגבש. דיברנו על זה לא מעט בשנה שעברה, על העניין הזה, שכשאומרים את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, המילה את באה לרבות. אז מרבים תלמידי חכמים, ברור שהסברה של הדרשן מעורבת בדרשה, זאת לא מתמטיקה. כי המילה את באה לרבות. עכשיו הדרשן שואל את עצמו לרבות את מה? אולי לרבות עמודים או כיסאות או לא יודע מה, ספרי תורה? מה, את מה? את השם אלוקי חתירה באה לרבות. הוא צריך להפעיל את הסברה שלו, והסברה שלו אומרת תלמידי חכמים. למה? כי זה כנראה הדבר הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שהדרשן מצא. לכן שמעון העמסוני הרי היה דורש קולטים שבתורה עד שהוא הגיע לעת השם לוקח עתירה ונתקע, כי הוא לא הבין מה יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא, איך אפשר להשוות משהו לקדוש ברוך הוא. ועד שבא רבי עקיבא ואמר לרבות תלמידי חכמים, שמה? רבי עקיבא אמר נכון, גם תלמידי חכמים לא דומים לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לדמות כלום לקדוש ברוך הוא, אבל מי הכי פחות לא דומה? זאת אומרת, הרי את העת אתה חייב לרבות, אז אתה תחפש עכשיו את הכי טוב שיש לך בתוך המסגרת שלך, וזה הוא מוצא את התלמידי חכמים. אז אנחנו רואים שהסברה משחקת תפקיד בדרשה. הדרשה היא לא מתמטיקה, זה לא שכשיש את, אז אני עושה בגמטריה ויוצא לי תלמידי חכמים. ככה לכאורה יוצא לפי הפסקה הראשונה של הרב קוק. לא, אני מסתכל מה המשמעות, מה זה מורה של עירת השם. ומתוך ההבנה של עירת השם, אני מוצא מזה את הריבוי שגם לתלמידי חכמים צריכה להיות עירה. בסדר? כי זה היסוד השני צריך לעמוד לי מול העיניים. יש המון אפשרויות לדרוש כל פסוק, והחכם מסברתו הוא זה שמחליט איזה מהן ליישם. איך הוא מחליט? הוא מחליט לפי ההיגיון, כי יש היגיון בכל פרט. אבל אם אין היגיון בכל פרט, אז איך הוא מחליט? לכן הוא נזקק לעניין הזה של הדרשות, פתאום נכנס בפסקה השנייה. למה הדרשות האלה? פתאום הוא נזקק לדרשות בפסקה השנייה. כי בפסקה השנייה הוא מביא תימוכים לקומה השנייה, למה שהוא לא מסתפק בתמונה של הרמב״ם. כי הוא אומר, לפי הרמב״ם לא ברור איך הדרשן אמור עכשיו למצוא את דרכו מבין האפשרויות השונות, חייב להיות היסוד השני מול העיניים שלו. בסדר?
הרמב״ם מסכים אבל שנגיד דיני דרבנן גזירות ותקנות ויש לזה טעם.
ברור, להפך, זה מה שאמרתי קודם.
באמת הרמב״ם מתייחס לדרשנות אחרת מרוב הראשונים. לא מתייחס לכתאורייתא אומרת.
לא, להפך, אבל למרות שאני חושב שגם לדרשנות הרמב״ם הרמב״ם מתייחס לדרשנות בהחלט כמשהו שהסברה של הדרשן מעורבת בו, להפך. עד כדי כך שהרמב״ם אפילו קורא לזה דברי סופרים.
ולכן הוא לא משווה את זה לפרטי הדאורייתא
שלו. לא, אבל זה לא תקנות. זה יכול לרקוד על שתי החתונות.
הם יכולים להיות שרירותיים.
נכון.
לעומת זאת, דרשנות שמעורבת בצברה של התלמידי החכמים, לא יכולה להיות
שם. ואז השאלה...
לכן זה לא באותה דרגה, כמו...
לא, אבל אז השאלה, איך דרשות מוציאות פרטים שרירותי? או שאתה רוצה לטעון שכל פרט שיצא מדרשה הוא באמת לא יהיה שרירותי.
זאת אומרת, הפרטים הוא לא שרירותי. ולכן הוא גם לא באותה רמה של דקדוקי תורה.
לא, אני חושב שזה שהוא לא ברמה של דקדוקי תורה זה להפך. זה דווקא בגלל שהדבר הזה לא יוצא מתוך התורה, אלא הוא יוצא מהחכמים. הם לא מחלצים מהתורה. הרב קוק תופס פה שהדרשן בעצם מחלץ מתוך התורה למה היא מתכוונת. לפי ההיגיון שלה הוא מבין למה היא מתכוונת. והרמב"ם אומר זה לא חילוץ מתוך התורה.
גם שיטת הרמב"ם ביחס הדרשות מתאימה לשיטה שלו ביחס לתורה. מכיוון שהוא לא מקבל את זה שאפשר להוציא את דקדוקי התורה בגלל שהם שירותיים, לכן הוא לא נותן להם מעמד של יחס.
אוקיי. אוקיי, אני שומע מה שאתה אומר.
לא, גם אמרת פה חלוקה שנראית נכונה, שמה שהרמב״ם אמר, הוא אמר את זה רק על מה שכתוב בתורה, על הדאורייתא. זאת אומרת, הרב לקח את זה קצת רחוק, ש...
על הדרשות. כי יש פרטי מצווה שיוצאים מדרשות, אבל... זה הרב קוק כתוב.
אבל זה ברור שהרמב״ם לא יחלוק שיש בזה היגיון. זאת אומרת, שהרמב״ם אמר גם לפי הדוגמאות...
זה מה שאני אמרתי, וזה מה שיש לי. כן. זה הטענה, שמה הרמב״ם יענה לשאלה של הרב קוק כאן? הרמב״ם יגיד... זה בדיוק ההצעה שלך, אני מקבל את זה. מה שהרמב״ם יגיד, זה שכשהחכמים עושים דרשה, ברור שיש לזה היגיון, כי אחרת באמת איך הם בחרו אחת מתוך כל האופציות. זה מה שהרב קוק שואל. גם הרמב״ם הרי צריך לתת על זה תשובה. והרמב״ם יגיד, נכון, חכמים בחרו לפי סברתם, אבל בדיוק בגלל זה דברי סופרים ולא דאורייתא. והפרטים שבדאורייתא הם הפרטים השרירותיים. זה בעצם מה שהרמב״ם
איתן.
נכון, אבל הפרטים אין, כנראה לא יהיו שרירותיים. אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, הרמב״ם לא כותב בשום מקום, אבל נראה לי שזה באמת הסבר אפשרי מה שהוצע כאן. עכשיו, אולי עוד הערה. אולי את ההערה הזאת כבר נשאיר. נלך רגע לפרק י"ח. פרק י"ח בעצם ממשיך את מה שמופיע כאן, והרב קוק כותב ככה: להבין את ערכם של כל המצוות ודקדוקי תורה, איך הם נמשכים אל הכלל הגדול של התכלית הכללית של האומה הישראלית, עמוד עין וב, שהיא להודיע את שם השם בעולם כולו על ידי מציאותה והנהגתה, שזהו מקום המעדת הרגליים לכל הנכשלים, שנקל להשיבם אל העיקר, אבל כבד להעמידם על הערה שכלית שלא יבואו לקציצת נטיעות וענפים. עוד פעם, העניין של דקדוקי המצוות, דקדוקי התורה, אז הרמב"ם אומר, קל להסביר לאנשים את הרעיון הכללי של מצווה. מה כבד לאנשים להבין? את כל הפרטים הקטנים, את הדקדוקי הניות שיש בכל מצווה. בסדר? אבל שימו לב איך הרב קוק מתייחס לפרטים. הערה שכלית שיש בפרטים, ואז אם אתה תלך כמו הרמב״ם, עוד פעם זה מלווה אותנו הלאה, אם אתה הולך כמו הרמב״ם, אז זה מביא למה? לקציצת הענפים מן השורשים, כי הענפים הם שרירותיים, הם לא חשובים, העקרונות, מה שיש בהם היגיון אני מוכן לקבל, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל אתה צריך להתעסק בכל הפרטים השרירותיים, אותה מצוקה שהתחלנו בה, שהרב קוק גם אומר שאצלו עצמו יש מצוקה כזאת, כן? אז זה מה שמטריד הרבה אנשים, ולכן זה מרחיק אותם מהעניין. אבל הרב קוק אומר שיש גם בזה הערה שכלית. זה הפסקה השנייה שלו בפרק ת'. זה לא נכון, הרמב״ם לא צודק שזה הכל שרירותי. יש בפרטים גם הערה שכלית, וכשמסבירים לאנשים את זה, זאת אולי הדרך לקרב אותם גם לפרטי המצוות ולא רק לרעיונות הכלליים. והנה איך להבין ששם השם בעולם אי אפשר להיקרא כי אם על ידי ישראל. צריך רק לדעת שקריאת שם השם שעל ידו יתבשם העולם מטומאתו, לא תוכל להיות מובנת על ידי הכרה שטחית. כי כל זמן ששם השם נקרא בפי הבריות, ואינו נכנס עמוק בתוך עומק, עמוק בתוך עומק של שיווי כלל החיים ופרטיהם, אז לא יימשך ממנו אותו שלום העולמים המקווה. אז מה הוא אומר בעצם עד כאן? שאם אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא גם בפרטים, אז כל המטרה שלנו להביא את שם השם, או לקריאת שם השם בעולם, לבשם את העולם מטומאתו, כן? לא תתקיים. כי רעיונות כלליים לא מספיקים, צריך פרטים. אפשר לפרש את זה בכל אחת משתי המשמעויות שדיברנו בפרק ת'. קודם כל במשמעות הראשונה, נראה שהיא הפשוטה ביותר. נכון, לפרטים אין באמת משמעות, אתם צודקים. אבל אם אנחנו לא עוסקים בפרטים, אז הקדוש ברוך הוא לא נוכח בחיים שלנו. הוא לא, אתה לא בכל רגע חושב מה הקדוש ברוך הוא אומר שכן ומה לא. אז כל המטרה של קריאת שם השם בעולם לא תוסר. אז יש לך מוסר, מוסר, יש גם מוסר חילוני. זאת אומרת, אתה לא, אנשים לא חייבים את הקדוש ברוך הוא כדי להיות מוסריים. בשביל להיות מוסריים אתה צריך כל מיני פרטי מצוות שהם לא העקרונות ההגיוניים והמוסריים. אז זה קודם כל השלב הראשון, אבל לא ברור. יכול להיות שיש פה גם את העניין המהותי של הפסקה השנייה בפרק ט', שצריך את הפרטים, כי באמת העקרונות הכלליים לא מספיק חשובים. אז הוא אומר, מכמה פנים, כן? לא יימשך מזה שלום העולמים המקווה, מכמה סיבות. האחד, כי כל זמן שהידיעה צפה ואינה עמוקה בלב, אז לא תוכל כלל להגביר כוחה כל כך. עד שנחליט שעל ידי שיקירו כל בני אדם את עצמם לשותפים ואחים בדעה הנעלה הזאת, כלומר, עובדים כולם ביחד לכונן את השלום הכללי והטוב האמיתי אל כל מעשי השם, שאם כל זה לא יתגברו חשבונותיהם הפרטיים למעלה מההכרה הזאת, ועל כן עוד יקום כוח האגרוף ויתקיים ימים רבים לעשות בארץ שמות. זאת אומרת, העיקרון הראשון הוא שאתה חייב להטמיע את זה שאנחנו כולנו בעצם, זה קשור לפרקים הקודמים שראינו, שאנחנו כולנו איזשהו אורגן אחד שעומד מול הקדוש ברוך הוא. כולנו, הכוונה כל העמים, כל האנשים וכל העמים. ואם אתה לא מטמיע את זה בנשמה, אז לא אז יהיה אגרוף, יהיו מלחמות, לא יהיה שלום, כי אנשים לא יתפסו את עצמם כחלקים של אורגן אחד. זה בדיוק מתקשר לפרק הקודם שראינו בשיעור הקודם. בסדר? עכשיו, איך מכניסים, איך מטמיעים באנשים את התפיסה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא השורש של כולנו, על ידי עיסוק בפרטים. ועוד פעם, בינתיים זה עדיין יכול להיות פרטים שרירותיים. אבל אני חייב עיסוק בפרטים כדי להטמיע את זה שהקדוש ברוך הוא היסוד של כולנו. והבית, כי עצם ודאותה של ידיעה זו, עד שלא תהיות מסופקת בתור תעודה אנושית כללית, צריכה הכשר לב, עד שההרגשה הפנימית תהיה מלאה מזה. עד שלא יצויר כלל אפשרות שיתנהג עם ההפך מהכרה כללית הזאת. כן, לא רק להודיע כלפי חוץ שהקדוש ברוך הוא מובא בפרטים, אלא גם להפנים בתוך עצמי. זאת אומרת, אם אני לא אבין בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, לא יהיה ברור שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, או שהקדוש ברוך הוא בעצם השורש שלו, אז זה לא יקרה. ואל אלה שתי הפינות צריך שם השם להודיע לא רק בכמות, כי אם באיכות. כלומר, אין הדבר יוצא על פי רוב מספר האנשים האומרים, דרך מצוות אנשים מלומדה שהם מאמינים בהשם אחד, זה בעצם עבודת השם בכללים, בלי דקדוקי המצוות. גם אנחנו מאמינים, שומעים את זה היום הרבה. גם אני מאמין, גם אני פחות או יותר שומר מסורת קצת, אבל לא פרטים, פרטי המצוות לא משמעותיים. כי אם שיהיה כל כך מרושם הערך של הידיעה הזאת, עד שיוכל בטח להיות אבן פינה לכל החשבונות הפרטיים האנושיים, לכן צריך פרטים. זה צריך להיות חלק מכל רגע בחיים שלך, שעל ידה מסתבכים דרכי החיים ויוצאות מכשלות ותגרות רבות בכלל האנושיות, לחטט גוי בגוי, לחטט הכוונה משם כיתות. זאת אומרת, שהגוי וכל העמים הופכים לכיתות כיתות, לא ביחד. ומשפחה במשפחה. והכוח המיוחד להטביע עמוק בלב את המושג הממלא את כל הדר החיים שהוא השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והוא רק על ידי המון המעשים, זאת אומרת הפרטים, לא רק הרעיונות הכלליים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. על כן, כשם שיש תעודה לעצם הכוח המייחד את האומה בכל תכונותיה הפרטיות, על ידי המערכה הרחבה של מעשי תורה ודקדוקיה שממלאים את החיים הישראליים ניתן עליהם חותם מיוחד, כן יש גם כן שורש גדול לכל אלה, גם לפי ההשקפה יותר רחוקה, שהיא התכלית הכללית שיוצאת מכל החיזיון הגדול הזה של התפרדות הלאומיות. זאת אומרת, זה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. ואיך שיהיה האדם נתון בשכלו ורגשותיו, אם לפנות אל הציר הלאומי ביותר או אל המבט הכללי, כן, האם זה פנימה לתוך עם ישראל או החוצה, בין כך ובין כך עליו להכיר את גודל החובה להיות ירא השם בשמירת התורה והמצווה באהבה, וכל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים שמוסיפים לחרות עמוק בלב את התכלית הנשגבה העולמית, יחשבו לצדקה גדולה המסתרת למרחב אין קץ, ויגל כמיים משפט וצדקה כנחל איתן. נדמה לי שכל הפרק הזה, ככה תחושה שלי לפחות, ממשיך את הפסקה הראשונה של פרק ט'. הוא לא אומר מילה על זה שלפרטים יש באמת חשיבות אמיתית. כלום. הוא אומר, להפך, הוא ממשיך עוד יותר ועוד יותר את התפיסה של הפסקה הראשונה, שאומרת שהפרטים תפקידם להכניס את הקדוש ברוך הוא לכל פרט ופרט בחיים שלנו. לא שהפרטים יש להם באמת תפקיד אמיתי, יש להם תפקיד טכני, כי אם תתעסק בכל פרט בחיים שלך עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר נוכח בחיים שלך ובחיים של העולם, כלפי פנים וכלפי חוץ, ואז נוצר מזה בעצם איזשהו האורגן הזה שעליו הוא מדבר.
כי כדי להסביר את החשיבות של הפרטים, אז מתחיל לעבור פרט פרט, ולתת משהו
לא, נפסתי. לא, השאלה קודם כל אם יש חשיבות, הוא לא מזכיר אותה.
פה ברמת העיקרון, אני יכול רק לרד בארגומנט כללי שאומר...
לא יודע, כי באמת בפסקה הראשונה, כמו שאמרתי, בפסקה הראשונה של פרק י' ח', אז הוא אומר, אבל כבד להעמידם על הערה שכלית, שלא יבואו לקציצת נטיעות וענפים. את קשה להגיד לאנשים שיש ממש בפרטים. כי בשביל זה צריך, מה שאתה אומר, צריך ללמוד ולעיין ולחשוב.
לא דברי התורה שנאמרים, הם עיסוק בפרטים, וניסיון גם לתת
לנו. והוא אומר, וזה קשה. מה שאנשים מתחברים אליו זה הרעיונות הכלליים. ואז מה הוא ממשיך ואומר? אז בואו נלך איתם בעצם. בואו, אני באמת לא הולך עכשיו להסביר את ההיגיון ואת הרעיון המהותי שיש בכל פרט. אבל אני כן אסביר למה בכל זאת חשוב לעסוק בפרטים, אפילו אם אתם אוחזים בשיטת הרמב״ם. אפילו נגיד שאין הערה שכלית בפרטים. עדיין יש עניין גדול לגרום לכולם לעסוק בפרטים, כי לא נשיג גם את המטרה המוסרית הכללית שלנו, אם לא נהיה מחויבים גם לפרטים. נכון שבפסקה השנייה של פרק ת' הוא אומר שהוא אישי גם מסכים לקומה ב'. זאת אומרת, יש גם, והוא אומר את זה גם ברמז בפסקה הראשונה פה. הוא אומר לאדם על הערה שכלית שיש בה ענפים. בסדר? אבל קשה לעשות את זה. אז לכן את ההטפה שלו, את ההסברה שלו, הוא באמת משאיר בפסקה הראשונה, בתפיסה של הרמב"ם דווקא. כי זאת התפיסה הקלה יותר, בוא נלך עם שיטתכם. נגיד שהפרטים שרירותיים, אין להם טעם, אין טעם לעשות אותם. עדיין אבל, חשוב מאוד להיות מחויב גם לפרטים. זאת בעצם הטענה שלו. למרות שברמה העקרונית, התיאורטית, ודאי שהוא רואה, הוא מהמקובלים, לא מהרבמיסטים. זאת אומרת, הוא בעצם מבין שגם הפרטים יש עניין מהותי. טוב, אנחנו נמשיך עם זה בפעם הבאה, אולי את הבדס של הרב קוק תגיד בפעם הבאה גם, בסדר? הדס של הרמב״ם גמרנו את זה. לא, לא, אני אמשיך קודם כל את הפשט הזה שאני אמרתי היום, ואז נעשה. אני אמרתי את זה.
תחליט קשור להרצאות שהתקיימו במסך הזו, נתן שם הרצאה של איש על כיוון. חשבתי שיש איזה כבד עניין לדברים שהרב אומר, חשבתי מה הרב מכיר אותו. הוא אומר רק זה, גם אם נניח שכל, נניח לרגע שכל מה שאומר ביקורת המקרא ולא הקיצוניות יותר, הכל נכון, וכל הסיפור על מה זה עושה, וכל מיתוסים שהמציאו אותם, זה עדיין בסדר. וכאילו נגיד תמצית הרצאתו שאני לא בטוח שקלטתי אותה.
מה מצלוח ניתנים?
כן, מצלחת נקדה סירת הרצאות באוניברסיטת בן גוריון, אז אתה תראה כבר בתוך הנעמים.
אוקיי, טוב.